אנחנו בשיעור של שער הכוונות. אנחנו עצרנו באמצע העניין של כוונה של אנה בכוח, שהרב אומר לכוון כל פעם מקצת האותיות. אז אנחנו נמצאים, נחזור משורה מתחילה להוריד. זה בערך 20-25 שורות מדף ג' עמודה ד'. שורה מתחילה להוריד, כתוב בשחרית תכוון לאות וב של שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, זה אות וב. תכוון לאות וב כנגד ישמח משה, שהוא אות וב. ודיברנו ואמרנו שמשה הוא סוד זה, וזה זה אות וב של הוויה. ובמוסף תכוון לאות סדי של ושמע צעקתנו, שזה אות צדיק של צעקתנו, שהוא כנגד היסוד צדיק יסוד עולם. כי אות צדיק רומז אל היסוד שהוא הצדיק שבו תפילת מוסף. ובמנחה תכוון לאות יוד מין שמעתנו קבל, זה ראשי תיבות, אות יוד זה ראש תיבה של יודע תעלומות. יודע, זה האות הראשונה של יודע, זה אות יוד. אז בתפילת מנחה תכוון לאות יוד. באומרך ואני תפילתי לך השם את רצון. ומילת תפילתי רוצה לומר תפילת יוד. והרב עכשיו הולך ומבאר מה העניין התפילתי, תפילת יוד. והרב ביאור העניין הוא כי אתה עולה עד מקום נקנה דאריך אנפין. כמובן אצלנו בדרוש מנחת שבת הרב כותב גם בשער כף פרק י"ב, הרב כותב בצחיים שבתפילת מנחה של שבת זה עולה עד מקום הדקנה דאריך כידוע, שזה סוד את רצון רעבה דרעבין. ונודע והוא כי ביותו זה למטה, כל עוד שהוא לא הגיע לאריך, היה יורד השיער של רשע דאריך נמשך בראש זה להשפיע לו. זאת אומרת שהיה מקבל שפע מאריך, אבל ממקום מאוד רחוק, דרך השערות, דרך מעבר, עד שהוא היה מגיע לזה. והשיער הזה הוא סוד תי נימין, תף יוד נימין, 410 שערות. כמניין בית אותיות יוד ותף של שבעתנו קבל. זאת אומרת, יודע תעלומות, יוד תף. כבר ביארנו בהדרת נסו, דף קוף כף ח' עמוד ב', כי הם 410 נימין. למה דווקא 410? כמספר קדוש, ובסוד 410 עלמין, 410 עולמות, ו410 עיוור, הכוונה שבילים, עברים, העברים, הנזכרים. והנה בחינה זו יסוד שם הוויה, דאב דמילוי יודין. הבחינה הזאת של השפע הזה שהוא מקבל, זה סוד שם הוויה, דאב במילוי יודין. כלומר, הוויה שאתה ממלא אותה במילוי יודין, זה עולה בגימטריה כמה? 72. אז לכן זה נקרא הוויה דאב. ויש 10 אותיות במילואו, וזהו ואני תפילתי, תפילת יוד. עכשיו מובן מה שהרב אמר מקודם, תפילתי, תפילת יוד. כלומר, אומר הרב, כי אתה עולה עד 10 אותיות ההם. עכשיו במנחת שבת עולה זה עד 10 אותיות של הוויה דיודין, לכן אומרים תפילתי, תפילת יוד. ומה שהיה בתחילה מקבל השפע זה בריחו גדול, דרך אותם השערות. הנה הוא אתה עולה עד שם, ומקבל השפע בקירוב גדול, הרי הוא נמצא עכשיו סמוך להאריך, אז השפע נמצא בסמוך. כי השערות ההם, הם נמשכים, מזאת ההוויה שיש ביוד אותיות, דמילוי יודין, כנזכר. זהו שכתוב, לך השם, את רצון. כי על ידי עליית זה בדקנה דאריך, יש בו כוח לקבל שפע מן מצחת דילה, הנקרא מצח הרצון. אז פה הרב ירבב כבר שתי דברים. בהתחלה יש שפע שהוא מקבל מעטין ימין, שזה שערות בעצם, זה שפע אחר בכלל. וגם הזכיר פה הרב בסופו את מצח הרצון. אז יש ואני תפילתי לך, תפילת יוד, זה שפע אחד, שהוא מקבל מ-410 נימין. השם את רצון, הרצון זה משהו אחר, זה רעבה, זה רעבה דה רעבין, זה עוד סוג של שפע שהוא מקבל אותו בתפילת מנחת שבת מהמצחה דאריך. זה שתי סוגים של שפעים. יפה מאוד, נפלאה, שאלה נפלאה. שהפרצופים שמעליו גם עולים, זאת אומרת באופן שלעולם ההבדל, המרחק כביכול הכמותי בין העזה להאריך, הוא יישאר אותו דבר. שאלה נפלאה, תשובה נפלאה. הרב מתכוון פה שכיוון שהעזה עלה למדרגת האריך, המילה נמצא שהשפע שהוא מקבל מהאין סוף הוא הרבה יותר זך וקרוב. אז על זה אנחנו אומרים שזה נחשב כאילו שהוא קיבל את השפע בקירוב להאריך. אין הכוונה שהוא קיבל את השפע בקירוב להאריך. הוא תפס מדרגת האריך וממילא הוא התקרב שלוש קומות לאינסוף ברוך הוא. ועל זה השפע הוא מזדקך. יפה מאוד. אומר הרב, ולאות תף של שבתנו קבל, תה תעלומות, תף של תעלומות. תכוון כנגד תפילת המנחה שבאנו אומרים, אתה אחד. ושמך אחד. והעניין הוא כי הנה, ארבע יהודים יש בשם אב הנזכר, וכל יהוד מהם כלולה מעשר. בשם הוויה דאב יש ארבעה יהודים. איך הם ארבעה יהודים? בשם הוויה דאב הם מלאים אותו ביהודים. אז כותבים יהוד, הנה כבר יש לך יהוד, הנה יהוד אחד, אחר כך יש לך A, ועוד יהוד וו ו-A. אז יש לך ארבעה יהודים בשם הוויה דאב. מהרב יהוד אחד זה 10 כפול 4 כמה זה? 40, נכון? כל אחד כולה מ-10 אומר הרב, ביחד כמה? 400. אז אומר הרב עוד פעם, והעניין הוא כי הנה דלת יהודים יש בשם אב הנזכר, וכל יהוד מהם כלולה מ-10. אז הוא מאה, ונמצאו ארבעתם עולים בגימטריה 400. וזהו אתה אחד. איך זה מסתדר? רוצה לומר, אח דלת. אחד, אם אתה מחלק אותו לשתי מילים, זה אח דלת. כי אתה הזה, הנקרא אח, עולה עד מקום דלת, שהם הדלת יודין הנזכרים. וזה סוד אחד. פעמים הרב, הוא לוקח מילה אחת, ודורש אותה כל פעם, הכל לפי הסוגיה. למשל, הדרשה הזאת עשינו אותה גם כנקמן בדף כף ד' שער כוונות. הרב דורש שם את זה על זון. אחד, הזה נקרא אח, והנקובה היא נקראת ד' דלת ראשך כארגמן, השם שתי מלבישה על התני שלו, על ארבע ספירות מאחורה, אז היא נקראת ד', ועכשיו זון עם אחדות גמור, אחד. כן? אז האח וד' נהיו אחד. פה, לפי הסוגיה שהרב עוסק במשהו אחר בכלל, אתה דורש את הד' לא על הנקובה, הוא דורש את זה על הארבע יהודים של הוויה דאב, כן? אז הכל לפי הסוגיה שאנחנו נמצאים. אח דלת. וזה סוד אחד, זאת אומרת, לכן אנחנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד. בעיקר הדרשה נאמרה על אתה אחד, על זה. כי הנוקבה לא עולה, שמך, זה הנוקבה נקראת שם. שמה, שם משמע. הנוקבה נקראת שם בגלל שהרפח נמצאים כלולים בה, והיא בחינת שם בן, רפח ובן זה גימטרי השם. אז בשבחה אחד צריך לעשות דרשה אחרת, כי הנוקבה לא עולה איתו להאריך, הנוקבה הכללית. אבל אני מפרש את זה על נוקבה שבגופו, וכדבן היא כן עולה. טוב, ואחר שנכנס לבית הכנסת, שמעתי בשם מורי ז"ל. זאת אומרת, הרב לא שמע את זה פנים ופנים מהרב, כלי ראשון, הוא שמע את זה בשם מורי. זאת אומרת, מישהו בא ואמר לו שהרב אמר ככה, שמעתי בשם מורי ז"ל. שבכניסתו השתחווה כנגד האחל. אז צריך להשתחוות שהוא נכנס לבית הכנסת כנגד האחל, ואחר כך יאמר מזמור אלוקים יחוננו ויברכנו, מזמור תהילים סמך זין, אשר יש בו שבעה פסוקים. במזמור אלוקים יחוננו ויברכנו אנחנו מכירים מספירת העומר שיש בזה שבעה פסוקים וארבעים ותשע תיבות, נכון? 49 תיבות. יפה. כנגדם, כנגד השבעה פסוקים שיש במזמור אלוקים יחוננו, כנגדם יקיף שבעה הקפות סביב התיבה שבאמצע בית הכנסת. אומר הרב הלכה, כמובן הלכה שעל פי הקבלה, כן? זה לא כתוב בשולחן ערוך. אבל אומר הרב שצריך שאדם בא לבית הכנסת, אז הוא יאמר מזמור אלוקים יחוננו ויברכנו, וכנגד כל פסוק הוא יעשה שהקפה אחת. נמצא שהוא עושה שבע הקפות לפני שהוא מתחיל להתפלל, הוא עושה שבע הקפות סביב התיבה של השליח ציבור. כמובן שמדובר פה, כמו שאנחנו תכף נראה לכמה שהרב רומז, מדובר פה בציבור שהם מכירים את ההנהגה הזאת, והם הנהיגו ככה והסכימו לעשות דבר כזה. אבל אם בן אדם יבוא ויש כבר אנשים מתפללים בית הכנסת, ויתחיל לעשות הקפות, יחשבו שהוא, שיתפס אותו איזה שיגעון, אתה מבין? או שנכנסה בו יוערה, שהוא החליט עכשיו פתאום להיות איזה כוכב, והכוכבים לעולם ועד כתוב. תמיד יש את הכוכבים האלה שפתאום הם התחילו להתעופף. צריך לדעת איפה הוא נמצא, להכיר את מקומו, כדי שלא יביא את עצמו לידי כך שהציבור מרננים אחריו. אפילו רבנו האר"י היה נמנע מלעשות הקפות בבית הכנסת שלו מחשש יוערה, כמו שתכף הרב יעיד על זה. טוב, על כל פנים, אם אתה בבית כנסת של מקובלים כמו בבית אל למשל, שהם עושים את זה יום יום, אז אומר הרב צריך לעשות שבעה פסוקים, וכנגדם יקיף שבעה הקפות.
מה שזה בבית כברות? שאולי זה טוב שעושים את זה. כל פעם אומרים על הבכורה.
זה מעולה, בטח, זה מצוין. וגם, מה? בבית? כן, השם לא ימנע טוב ואורחים בתמים. השם לא ימנע טוב, כן. כן, בדיעבד, הכוונה, אם הוא לא יכול לעשות בבית כנסת, אז יש את ההתקנה של בן איש חי כתב, נכון. גם שם עושים, גם בתיקוני היסוד, יש עניין בן איש חי תיקן, לעשות שבעה הקפות. אז זה דבר מאוד טוב, דבר מאוד טוב, כן.
מה זה
תורות?
מה?
ההקפות, תכף אנחנו נראה שהרב מבאר אותם, שאדם מקיף את התיבה, התיבה היא סוד הנוקבה, סוד השכינה. כשאדם מקיף את השכינה, אז הוא גורם לעשות לה יותר טוב כביכול, כמו שנקרא לזה ככה, כדי להרחיק אותה מאחיזת החיצונים. כל הקפה שהוא עושה הוא ממשיך עליה מקיף אחד, ועוד מקיף, שבעה מקיפים הוא מרחיק את החיצונים ממנה בתכלית. והוא אומר הרב, כמה שאתה עשית ככה, גרמת שגם על עצמך סיבבת שבעה מקיפים. אז אדם שעושה שבעה הקפות, הוא דוחה מעליו את אחיזת החיצונים בתכלית. ואז זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, וזה סוד שכמה צדיקים, כמה יש מעשיות על זה הרבה, שהיה איזה בעיה ולא צריכים לעשות הקפות, היו הולכים לצדיקים ועושים שבעה הקפות מסביב של הצדיק, ובזכות זה היו מקבלים ישועה. כי לא רק שאתה מקיף, אתה עושה הקפות סביב שורש נשמת הצדיק, אלא גם אתה גורם שעל שורש נשמתך אתה ממשיך שבעה מקיפים.
נשמתי ונשמת
הצדיק. יש חשב ההקפות של ריחות שעשו?
של איפה?
ריחות
יעשו. בוודאי, בוודאי, שמן ססון כבר מביא.
באותו קשר לזה?
בוודאי, פתח עיניים אומר ששם זה המקור הנפלא ביותר שיש לנו מהתנך, שעשו שבעה הקפות. כן, זה מקור טהור ביותר. יפה מאוד. אבל כל פנים אומר הרב, שהוא בא, יקיף שבעה הקפות סביב התיבה שבאמצע בית הכנסת. אני לא יודע אם הרב התכוון שיש עניין שהיא דווקא תהיה באמצע בית הכנסת, כי הוא אומר, הטבע תהיה, אולי בבית כנסת שלו, היא הייתה באמצע הטבע. יש מקומות שהטבע לא נמצאת באמצע. כן.
אגב,
יכול
להגיד, כמו פה. לכל שמעתי את זה, באחד מהתיקוני שמירים,
שהוא אמר שהוא עשה את זה בעצמו, והוא עלה,
גמר את התיקון בבית, ירד למטה,
בית כנסת, עלה לעזרת נשים, חסר שיהיה שבע הקפות.
בעצמו,
לבד. היה לו תיבה שם אבל, של שליח ציבור. יש עניין כנראה להקיף את התיבה, ובעזרת נשים היה לו תיבה שהוא מקיף,
שיש יש גם עניינים, נגיד, למעלה,
ויש פה. מעולה, כן. מעולה, כן.
כן,
זה שייך לעשות את זה. כמו שמסופר על האביב של הרב בן איש חי, שהיה חושש לו יוערה, לא היה רוצה להניח שמשה רבה ליד כולם, אז הוא היה מניח בחודש אלול את התפילין של משה רבה בעזרת נשים. וככה היה מקיים את הצנע לכת עם אלוקיך. אז כמובן שאם אדם מכוון לשם שמיים, לא ימנע טוב לכם בטובים, השם יתברך, יראה לו את זה לטובה ולברכה, ויחשבה לו צדקה כתיב. אומר הרב, וטוב הוא שיכוון לגמור פסוק אחד בכל הקפה, מהשבעה פסוקים, מהשבעה, עד שיגמור השבעה הקפות בשבעה פסוקים, ויכוון כי התיבה היא כנגד המלכות, השכינה, תכוון להמשיך אליה, שבעה אורות מקיפים, שהם מן החסד עד המלכות, כל מקיף נמשך מספירה אחת, ואור המקיף של המלכות, גם כן אנו ממשיכים אליה. עוד פעם, צריך לכוון להמשיך אליה שבעה אורות מקיפים שהם מן החסד עד המלכות, ואור המקיף של המלכות גם כן אנו ממשיכים אליה, והיא מכלל, או הוא האור הזה מכלל שבעת המקיפים, ותכוון לכלול עצמך לקבל מן שבעה אורות המקיפים האלו, אתה והמלכות ביחד. אז הנה הרב אומר פורש שאדם צריך לכוון לקבל מן שבע אורות מקיפים האלה, וכידוע שאורות המקיפים למדנו כבר בברכת מלביש הרומים, למדנו בדף ב' הרב שער הכוונות לימד אותנו שאור המקיף הוא דוחה את אחיזת החיצונים, נכון? החיצונים הם לא יכולים להסתכל באור המקיף, אז פניהם כלפי אור הפנימי ואחוריהם כלפי אור המקיף, אז דבר עצום האור המקיף הזה שנמשך על האדם, דבר מאוד גדול. ותכוון לכלול עצמך לקבל מן שבע אורות המקיפים האלו אתה והמלכות ביחד, אומר הרב. וביום א' תכוון לפסוק ראשון שהוא אלוקים יחוננו יברכנו, מאיר פניו איתנו סלע. ותכוון שהוא גובר על השבעה פסוקים, והוא תגבור את החסד על שישה התחתונים. אז ביום הראשון המקיף החזק ביותר שגובר זה מקיף של החסד. וביום השני תכוון כי פסוק השני גובר על כולם. וכן תכוון עד יום השישי, כי אז תכוון בפסוק השישי שהוא גובר על כולם. יש דבר נפלא ביותר שכתוב בסידור הרשש, הירא בחלק א' בעמוד 245, גם הסידור הנתפס בסוגיה של הקפת בית הכנסת, רבנו הרשש סידר שמה, כנראה שהוא למד את זה מתוך הדיוק מדבריו, או שיש לו מקור אחר יותר ברור, לא ידוע כרגע, אבל הרב סידר, כמה שהרב רמז פה שביום הראשון אמנם אתה מכוון במקיף אחד של החסד שהוא גובר על משמעות הדברים, שבכל יום אתה עובד שבעה מקיפים, ועובדה שהרב אומר תעשה שבעה הקפות, לכן אומר הרב שביום הראשון אדם צריך לכוון בשבעת המקיפים הפרטיים של החסד, כלומר חגת נעים די חסד. ביום השני שאתה עושה שבעה הקפות אתה מכוון בחגת נעים די גבורה, ביום השלישי אתה מכוון חגת נעים די תפארת, וכן על זה הדרך. ככה סידר רבינו הרשש בסידור. נמצא שדברי הרב, פשטו דברי הרב, משמעות הדברים שביום הראשון אתה מכוון שבעת המקיפים של כל החגת נעים הכלליים, אבל רבינו הרשש לא ככה עשה. רבינו הרשש אמר ביום א', בדיוק הפרטיים, רבינו הרשש עשה ביום א', חגת נעים די חסד, ביום ב', חגת נעים די גבורה. זה מה שרצינו לבאר בעניין הזה. או, אז אומר עכשיו ביום שבת, ביום שבת אומר הרב, אז ככה תכוון עד יום השישי, כי אז תראה מפסוקו השישי שהוא גובר על כולם. אמנם, ביום השבת אין צריך להקיף, רק הקפה אחת בלבד. אומר הרב, שמעתי בשם הרב, שרבי חיים ויטל אומר שמעתי בשם הארי, שביום שבת צריך לכוון לעשות רק הקפה אחת, וככה מסודר גם בסידור הרשש. ואומר הרב, אלא שההקפה הזאת ספק בדבר, אם הוא כנגד התפארת הנקרא שבת, וכולם כלולות בו, או אם הוא כנגד הבינה הכוללת לכל השבעה. אמא היא נקראת אם הבנים, היא כוללת את כל השבעה התחתונות, כמו שלמדנו בשער הנקודים פרק ה' שמה הרב מבאר שהיא נקראת אם הבנים, אז היא כוללת את כל השבעה. יכול להיות שהשבת זה סוד הבינה, יכול להיות, אומר הרב, שהשבת הוא סוד התפארת. מה כמה סוד התפארת? יש בעניין הזה של פרשת ויתחנן, בשער המצוות, בסוגיות האלה של קריאת חוק לישראל, אז הרב אומר שהשבת היא בעצם ניזונת מלפניה ומלאחריה. למשל, הרב אומר שביום רביעי, חמישי, שישי, אתה צריך להכין עצמך לקבל תוספת של לקראת השבת, נכון? הכנה לקראת השבת. ביום ראשון, שני, שלישי, אתה צריך לכוון להשאיר את התוספת שנשארה מהשבת. נמצא שהשבת היא הנר המערבי, כמו שאומרים, השבת היא האמצע, היא נמצאת בין רביעי, חמישי, שישי, שבה אתה עושה הכנה לשבת, ונמצאת גם כן שלושה ספירות שנמצאים אחריה, כן? אז יכול להיות שבזה התכוון הרב שהשבת הוא סוד התפארת, נכון? שהתפארת נמצאת באמצע, נכון? היא הגזע של הענפים, יש לך דעת חסד גבורה, יש לך נצח הוד יסוד, אחר כך, יכול להיות ש... זה אחד הטעים שהשבת נקראת תפארת, אלא שגם פה יש חידוש בסידור של רבנו הרשש שמפרש, הוא גם כן תיקן נוסח להקיף ביום שבת הקפה אחת, ואמר שההקפה הזאת אנחנו עושים אותה מספק, כי אנחנו לא יודעים אם היא רומזת למקיף דתפארת או דאימה, ככה הלשון של הסידור, לא בינה, אבל בינה ואימה זה אותו דבר, אנחנו יודעים, לפעמים הרב מדבר בספירות, הוא מתכוון לפרצופים, ו... והרבנו הרשש החידוש שיש שם בסידור, שהוא מפרש שמדובר פה על התפארת תזה. אם לא היה סידור, היינו מפרשים כמו שאנחנו בדרך כלל רוצים לפרש, אנחנו יודעים, בעץ חיים הרבה פעמים הרב, במקום זה הוא קורא לו תפארת. אם הוא מקצר, ולכל הזה, לכללות אבק דזה, הוא קורא תפארת. אז היינו רוצים לפרש פה שמדובר פה על זה, והרבנו הרשש מפרש שמדובר פה שההקפה שעושים בשבת הקפה אחת, מדובר פה על התפארת דזה. זאת אומרת, מדובר פה על התפארת הפרטית, שוב, פרטות ולא כללות. אז זה גם כן חידוש שיש בסידור.
שמה שכותב פה... בגלל שהיא שבע, שביעי, ואחד במקביל לשבת,
זה שבע? יפה, יפה מאוד. אתה אחד ושמחה אחד. יפה, כל הכבוד.
מה אתה
אומר,
שמחת תורה לא עושים
הכפות? שבת. מה עוד פעם? שמחת תורה. שמחת תורה? למה לא עושים הכפות?
בשבת לא עושים.
עושים כמה שיותר עושים. כמה שיותר הכפות עושים בשבת. בבית
כנסת לא
עשו שעושים. בטח שעושים. ודאי שעושים. הוא לא יודע מאיזה עולם הם שם באו. אבל ודאי שעושים, בטח, לפי הקבלה, בלי ספק, בלי סוף הקפות עושים.
הקפה של יום שישי בערב, מה זה?
גם עושים, כן.
בעריסה, ראיתי שגם עושים.
עושים, עושים, נכון, עושים מכנה לקראת עיקר הקפות, אם נתקינו לעשות אותם איפה, במוסף. שם זה הזיווג של נקודה 50 רביעית, זה זיווג לכללות השנה. לכן עושים הקפות, כדי שלא יתחזור עם החיצוניים, אז אחרי הזיווג שעושים במוסף, עושים שבעה הקפות. אבל כבר בלילה, שיש את המושג הזה של הזיווג שטרם, עושים מחנה, אז גם כן עושים רמז לזה בעניין ההקפות. אם כי שעל פי הקבלה, אז כמו שאמרנו, אין כל כך עניין לעשות הקפות בליל שמחת תורה. זאת אומרת, זה יותר נתקן על פי הפשט, שמחת תורה. אבל כמובן, כל מנהג שיש לו שורש וצינור בתחתונים, הוא מגיע עד העליונים.
שזה מביא פה
בשבת, אולי לא עושים של סוכות לא עושים בשבת.
אבל לולב, כן, זה כן, כי אין לולב, כי אין לולב.
שענות אין בשבת.
אבל בשמחת תורה, אם הם לא עשו, אז אולי הם לא נוהגים על פי הקבלה, או ש...
הקפה של ליל שבת.
או שענות,
או שענות בדי, כן, זה לכולי על מה לא עושים. מה הכוונה לכולי על מה? הכוונה שאסור להקיף בלי לולב, רבנו אריה אמר, לא מקיפים.
אז ביטלו את השענות,
הם לא עושים. בדיוק.
הקפה של ליל שבת מסביב השולחן מעניינה.
זה הרבה מבארות על דרושי שבת, כן, כן, שאנחנו נלמד את זה בדרושי שבת, שצריך להמשיך את המוחין המקיפים גם כן, כמו שאנחנו ממשיכים מוחין פנימיים בתפילה, צריך גם כן להמשיך את המוחין המקיפים, יש בזה סודות מאוד גדולים בעניין הזה של שתי הקפות, אנחנו נלמד בעזרת השם
סודות שבת,
נלמד זה בדיוק, מה שצריך, את התנאים, מה ממשיכים, איזה מוחין עובדים איתם.
כמה הקפות שם?
בשבת אחד מספיק. מה כבוד אומר?
בליל, לא חושב שהקפות, בליל מוצאי, מוצאי אחד, ביום טוב. לא ביום טוב עצמו.
הוא לא מתכוון?
הקפות חיצוניות,
הקפות שניות, יסודתם בארץ הקודש. רבנו הרשש שאומר שיש בזה סודות מאוד גדולים. אבל הקפות של ליל שמחת תורה, זה הדבר הזה, אז הרב לא נתן לזה טעם. אבל לפי מה שאנחנו יודעים, שכיוון שהקפות האלה נתקנו לאחרי הזיווג של מוסף, עיקר ההקפות זה במוסף בבוקר. עכשיו אומר הרב...
לפני אוכל.
אחרי מוסף.
אחרי מוסף?
אחרי מוסף?
ודאי, אחרי עלינו לשבע.
אנחנו עושים את ההקפות אחרי. עושים את ההקפות בין... אחרי ספר תורה, בין...
לפני מוסף?
לפני מוסף, כן.
קודם כל עושים זיווג של מוסף, ואחר כך מכוונים את ההקפות, בטח. כמו שתכף נראה, מה שהרב כותב.
עובדים, אחר כך עושים באחות מספר תורה.
בוודאי.
בסוף.
אומר הרב, וכולם כלולות בו, כלומר, כל הספירות כלולות בשבת, או אם הוא כנגד הבינה הכוללת לכל השבעה. ולכן אין בשבת, רק הקפה אחת. עד כאן שמעתי בשם מורי ז"ל. זאת אומרת, הרב לא אמר לי את הדבר הזה, אבל אני שמעתי בשמו. אבל... אני ראיתיו שהוא היה בא לבית הכנסת ולא היה מקיף שום הקפה. אז לכאורה זה סותר את מה שהוא שמע משם הרב. אומר הרב, ואפשר כי בשביל שלא היה הוא מן העשר הראשונים, כמו שלמדנו בשיעורים שעברו, לפי שהיה מתאחר לבוא, כנזכר למעלה, למעלה בדף ג' עמודה ג', הרב גילה לנו ולימד אותנו שהרב הארי היה חולני לא עליכם, ואז הוא היה נאלץ לאחר לבית הכנסת. לכן לא היה מקיף מפני הרואים שנראה כיוהרה. כן נראה לעניות דעתי, אז אפילו רבנו הארי שכל מנהגיו, כל צעד ושעל שלו היה על פי הקבלה, אבל פה כמו שיש חשש ליוהרה, גם לא כולם כנראה היו מכירים את גדולתו, ואפילו אם היו מכירים זה לא היה נעים לו כל כך להתייער על הבריאות, שזה נראה כיוהרה, לכן לא היה מקיף. אומר הרב דף ד' עמוד ראשון עברנו אנחנו, ואומנם מה שאני שמעתי ממורי זר הוא שיכוון כי בית הכנסת הוא מבחינת שם הוויה, ומילוי העין העולה בגימטריה בן, שהוא בית כנוסייה, הכוונה בית כינוס, לגימל שמות העליונים ממנו, שהם אב, סג, מה, זאת אומרת שם בן הוא מעין כלי קיבול לקבל את השפע של אב סגמה, כמו שמכוונים גם בחנוכה, להדליק, להמשיך אסם לשם בן. גם ראינו את זה לאל בכניסה לבית הכנסת. כמה מקומות עובדים עם הכוונה החשובה הזאת, אב סגמה, להמשיך אותה לשם בן, שהוא בית כנוסי על ג' שמות העליונים, ממנו שם אב סגמה, ושם בן זהו המלכות. אז השם הבן, שם בן הזה רומז למלכות, שזה בית הכנסת, כמו שלמנו לאל. ויש בה 10 ספירות. ואם תמנה 10 הוויות דהיין, הרי כל שם כלול מ-10, אז אם תמנה 10 הוויות דהיין של בן, 52 כפול 10, כמה זה?
520.
יהיו בגימטריה כמניין כנסת עם ה-10 כוללים שלהם, בית כנסת, זאת אומרת, כוון בכנסת, מה צריך כוון? כנסת זה גימטריה, 500 כמה? 530, נכון? כף ונון זה
70.
בדיוק, בדיוק 530. אז תכוון 10 שמות בן עם ה-10 שמות כוללים.
בית כנסת?
לא רק כנסת.
בגלל שנתת מזה 800.
בטח. כנסת זה 530. זאת אומרת, תכוון כנסת. תכוון במילת כנסת. כנסת, כף ונון זה 70. וסמך זה 60, זה 130. ועוטף, 530. אז בכנסת, כשאתה מכוון מילת כנסת, זה גימטריה 10 שמות בן, זה 520, ועוד ה-10 כוללים, 530 זה כנסת. אומר הרב, גם ראיתי למורי ז"ל, שנזהר בתכלית הזהירות.
איך הוא יכול לכוון את זה גם בתוכו, או שהוא צריך להפקר שהוא עומד בפתח?
לא, הוא יכול לכוון אחר כך גם, איפה אומרי אתה. אפשר לכוון גם אחר כך.
שאלה אם ב-120 חכים מכוונים את זה.
חסר להם הכוללים, של ה-130. חסר. אומר הרב, גם ראיתי למורי ז"ל, זה אומרים, המקום הכי קר בעולם זה הכנסת. 120 מתחת לאפס. רואה מה זה? זהו. גם ראיתי למורי ז"ל נזהר בתכלית הזהירות שלא לדבר כלל בבית הכנסת. אף שלא בשעת התפילה. זאת אומרת, כמה שאנחנו יודעים שהבית הכנסת הוא מקדש מעט, אז הרב מאוד היה זהיר בעניין הזה, והיה יודע שיש בזה תיקון השכינה. בית הכנסת, הרב עכשיו אמר, תדע לך בית הכנסת, זה סוד השכינה. אז היה מאוד זהיר בכבוד השכינה. היה אומר הרב, היה נזהר בתכלית הזהירות שלא לדבר כלל בבית הכנסת, אף שלא בשעת התפילה, וכמעט שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה לא היה רוצה לדבר, כדי שלא יימשך מזה איזה דיבור של חולת. כדי כך, הרב היה מאוד זהיר. גם ראיתיו נזהר מלרוק בבית הכנסת, ואם נזדמן לרוק, היה מבליעו בתליתו או בולעו בגרונו. מדובר בבית הכנסת שהיה בו כנראה קרקע עולם, לא הייתה קרקע מרוצפת, וכידוע משפט הגמרא בסמך ב' עמוד ב' מסכת ברכות, מרן פסק את זה שהוא מותר מבליעו תליתו בסימן קופנון א' שמסעיל
זין.
כן, דעת מרן. כמו שאמרנו עכשיו, דעת מרן. בסימן קופנון א' שמותר. זאת אומרת, רבנו ארי היה מנהיג את עצמו מנהג חסידות. נכון? סימן קופנון א' באור החיים כתוב שמותר. אבל כידוע שבכל זה שמותר זה שלא בשעת תפילה. למרות שגם הרב לא התכוון על שעת תפילה, אבל תפילת 18 אסור. אסור לראות בתפילת 18, רק מה שכתוב שמותר מהדין לרוק בבית הכנסת, זה דווקא שלא בשעת תפילת 18. זה מראה שאימנון זין, שכן ארוך, אומר הרב שם שכל זה לא שלא בשעת תפילה, אבל בשעת תפילת 18, ודאי שאסור.
אבל אסור לא להתפלל אם שלא רוק בבית, אולי אתה לא אמן.
אז אומר מראה, מבליאו בית אלי ב...
לא חייב, לא יכול להכיר, כל אחד
שעשים... טוב, תלוי לפי הבן אדם. תלוי אם זה בא לו פתאום, בעל כוחו. טוב, אולי זה משהו אחר.
היום יש דישו.
כן, ברוך השם. בסדר גמור. עוד עניין, גם כל הזמירות והקורבנות והקריאת שמה, היה המורי ז"ל נוהג לאומרם מתוך סידור התפילות שבידו. אבל למה? אמר עם הספר ישוב מה חשבתו. כתוב במגילת אסתר. עכשיו פורים, לא? רק פורים בא. כן. איך כתוב? והפיל פור הוא הגורל. אז שם כתוב במגילה, אמר עם הספר ישוב מה חשבתו. אז אנחנו רואים, אתנו רמז לזה, שאדם שלא מצליח להתרכז, אז אמר עם הספר ישוב מה חשבתו. זאת אומרת, שאדם רוצה לכוון בתפילה, צריך שהוא יתפלל מתוך הסידור, ולא יסמוך על זה שהוא יודע כבר בעל פה. כיוון שהוא יודע בעל פה, זה כבר נהפך לשגרת לשון, ואז המחשבה שלו היא יכולה לברוח. אז אומר, בדיוק, אז אומר הרב, הרב שלי, המורי ז"ל, הכוונה רבנו ארי, היה נוהג לאומרם את הזמירות ואת הקורבנות, את הקריאה השמה, בוודאי שהיה יודע בעל פה הרב, אבל היה אומר אותה מתוך הסידור. מתוך סידור התפילות שבידו, אבל בתפילת העמידה דלחש היה עוצם עיניו, כמו שנאמר לכמה שיש בזה סוד על פי הקבלה גדול, היה עוצם עיניו ואומר בעל פה את התפילת 18. טוב, היה לו גם כוונות, הוא היה ממריא לעולמות העליונים, רבנו ארי עליו השלום, אז הוא היה אומר על פה, וגם בחזרת השץ היה עוצם עיניו, לא קורא עלונים, חס ושלום, היה עוצם עיניו, ושומע ומתכוון לדברי השליח ציבור. איזה קדושה, איזה יראה. היה מכוון, גם כן...
זה לא קדושה באמצע
עמיד. בדיוק. בטח, על פי הקבלה בכלל. יש צידוד בזה, ורבותינו הפוסקים יש רמה מפנו, שיש כמה תלמידי אחרי שסומכים על זה, אבל זה לא טוב לעשות את הדבר הזה. ישנה ברורה דן בזה.
מותר לשמוע את הדרשה של הרב שכנות השיעור באמצע החזרה.
לא, מה פתאום, צריך רק של החזרת השעה. זה מדי, במנהגי תפילה קיבלנו על עצמנו מנהגי הארי. השליח ציבור, חזרת השעץ, מעלתה לאין שיעור וערך על גבי התפילת הלחש, חשובה מאוד.
אחרי התפילה הוא שלטח את השיעור שכן באחרי העמידה.
איך הסדר
אותך? המלאכה שעשה אותה בעבר.
מה הכוונה? הוא הכין את הדרשה?
הוא בשבת, עשו לאכול אוכל מבושל שישלו אותו בשבת.
רגע,
הוא... הדרשה שלו בעמידה וחזרה.
הוא הכין את הדרשה בחזרת השעץ. בדיעבד זה לא נקרא עבירה בדיעבד, כי יש בפוסקים אומרים, לפי הפשט, הרי אם הוא מעמיד עצמו על דברי התלמוד, כל מה שנתקן החזרת השעץ, לפי הפשט של הגמרא, זה מפני אנשים שלא יודעים להתפלל. אז כיוון שאדם מתפלל, נכון שבטל הטעם לא בטלה התקנה, יש בזה עוד סיבות.
לא
יודע מה אני
מבין,
תאמין,
אבל לא נתאמין את הדרשה.
זה בעיה.
אני אלך, כתוב, משעון המאמן, הולך שאול לא עולה.
נכון, צריך להוכיח אותו. אבל שוב, הוא לא מפספס את המאמנים במזיד. כיוון שהוא לא נותן את דעתו, אז הוא גם לא שומע את הברכה בלב אחי. הוא המוח שלו בתוך הדרשה. ודאי שזה דבר לא יפה, וכל שכן אם הוא דרשן, אז אנשים יכולים ללמוד ממנו. ודאי שזה לא יפה. שאלה
מותר לשמוע ממנו את השיעור.
לא, לשמוע את השיעור מותר, כיוון שיש לו סמך בהלכה. אבל אם אפשר לשלוח מישהו גדול שאיך אומרים יוכיח אותו בדרכי נועם, ודע שזה יישא ברכה מאת השם. טוב, אומר הרב, דרוש א' בעניין הציצית, אז נתחיל בעזרת השם, סייעתא דשמיא, דרוש א' בעניין הציצית, כידוע שדרושי הציצית הם דרושים מאוד עמוקים, ויש בהם הרבה פרטים וסתירות, להשתדל ללמוד בעזרת השם, סייעתא דשמיא, כמה שאפשר להבין את דברי קודשו של הרב. אומר הרב דרוש א', דע כי עניין הציצית הוא בחינת אור המקיף כנודע אצלנו. יש, מאיל אליהו מביא מדפרש תזגימה, מביא מכמה מסידורים שהגיעו, רצו לומר שמדובר פה על תלית דווקא, ולא ציצית. כי התלית זה הבגד עצמו, והוא באמת רומז לאור המקיף, כשמתעטף בתלית. הציצית זה החוטים עצמם, יש להם רמז אחר, זה משהו אחר. טלי בחינתה לחוד וציצי בחינתו לחוד, לכן יש כאלה עושים להגיע טלית.
כל בגד.
בדיוק. בדיוק. אז
מה ברכים? ברכים על הציצי.
נכון. כנראה שגם גם הרב מתכוון לטלית, אבל לפעמים השגרת הלשון הוא מחליף את המילים בין ציצית לטלית. אבל עיקר הברכה היא לטלית בציצית, כמו שתכף נבאר בעזר שם, בלי נדר את העניין הזה. אז אומר הרב, הציצית הוא בחינת אור המקיף כנודע אצלנו, כי יש אור מקיף ויש אור פנימי. כבר ידעת, כי זה ביותו בתוך אמא בסוד העיבור, לא היה אלא בבחינת שש קצוות בלבד. מה הכוונה? הרי בתוך העיבור הוא רק נאי. איך הוא היה חג את נאי? אומר הרב, נכון, אבל ג' היו כלולים בג' תלת כלילן בתלת. ולא היו אז בו, לא בחינת ראש, ולא בחינת זרועות, אלא גוף אחד פשוט בלבד. זה כמו שאומרת הגמרא בנידה דף למד, שהוולד שהוא בתוך מעי אמו, אז הוא מקופל הראש שלו, והגמרא אומרת שהם מרפקים שם על הברכיים שלו, על הרכובות שלו, אבל בתכלס מה שמתכוונת הגמרא, הכוונה על דרך המשל, זה מה שאומר פה הרב, שהשלוש העליונות מקופלות בתוך השלוש האמצעיות והשלוש התחתונות על השלוש האלה. שלוש קהילות בשלוש.
זאת אומרת שהערך מקפל בצורה כזאת?
משהו כזה.
מקפל בצורה כזאת.
נכון. אז זה מושג של מה? של תלת כלילן בתלת. בסדר גמור. זאת אומרת, יש לו עשר ספירות, אבל לא רואים אותן, הן לא מתגלות. בדרך כלל, שרוצים להציג את זה בצורת משל, שאומרים הרי, גם שאתה ממשיך צלם של מוחין לעיבור, או שאתה ממשיך מוחין די עניקה, אתה גם ממשיך עשר ספירות. תמיד שאתה ממשיך צלם, שנמשך צלם די מוחין די עניקה או די עיבור, אתה ממשיך עשר ספירות. אז איך אתה מראה הבדל? בכל דברי הרב, תמיד הרב אומר, שמה, עיבור זה נאי, ועניקה זה חגת, והחגת נאי, וגדלות זה חבת חגת נאי. אז בדרך כלל, יש כמה בקיאויות בדברי הרב, שהוא מאמין שלוש כלים בעובי, ולהם הוא קורא, להם הוא קורא עיבור יניקה וגדלות. זאת אומרת, יש לנו עיבור יניקה וגדלות, בקיצור קוראים לזה הים, עיבור יניקה ומוחין, ככה קוראים לזה, עיבור יניקה מוחין, מוחין זה גדלות, וכל פרצוף מהם יש לו עשר ספירות, יש לו חבד, חגת, נאי. וגם כן החגת שלהם חבד, חגת, נאי, חבד, חגת, נאי, וגם לעיבור יש חבד, חגת, נאי. עכשיו, נמצא לפי הציור הזה של לכל בחינה ובחינה, כל כלי בפני עצמו, אפילו שהזה יש לו רק את הכלי החיצון, בינתיים אני נתקן אצלו רק כלי חיצון, כלומר הוא נמצא במאי אימה, יש לו מוחין דיבור, כמובן שיש לו עשר ספירות, והרב רמז את זה פה, את לדעת כלי הנביטלת, אומנם הרב פה אמר שיש לו רק שש בעיבור, אבל אנחנו יודעים גם הגמרא, מה שהזכרנו, שהראש שלו מקופל לתוך החגת, ויש לו גם חבד, אלא מה, חבד וענאי לא פעילים, הם לא מתגלים, הם לא פה עושים את פעולתם, אז זה נקרא כביכול שיש לו רק קומת נאי. אז איך שמציירים את זה, אז אנחנו אומרים, בבחינת הכלי החיצון, אתה רואה רק נאי עכשיו. יש לו רק כלי חיצון, אז זה נקרא שכביכול יש לו רק שלוש ספירות פעילות. אבל הנאי בפרטות, בוודאי שהם כוללים שיעור קומה, עובדה שאתה רוצה להמשיך מוחין דיבור, אתה ממשיך צלם שלם. וגם חגת, שאתה ממשיך, כמו שראינו בנטילת ידיים, שעובדים שם עם מוחין דיבור, מי שיודע. ובחגת, שאתה ממשיך מוחין דיניקה, כמו שתכף נלמד, שהציצית, גם תלית גדול וגם תלית קטן, מרן הרשש כותב, רבינו הרשש כותב בנר שלום תתבב, עמודה ד' למסקנה, יש כמה שמועות פה בדברה, ואנחנו נראה את זה, בלי נדר, אבל למסקנה כותב רבנו הרשש, בנר שלום תתבב שהזכרנו, שתלית גדול וגם תלית קטן, שתיהם מוחין דייניקה. אלא מה, נראה את ההבדל, שתלית גדול זה חבא דייניקה, תלית קטן זה הגתנאי דייניקה, זה דברים מאוד עמוקים שעוד לא נתקלו בהם, אז למעשה יש עשר ספירות, עובדה, הנה עכשיו הרב אמר לנו, תלית גדול זה כאן, חבא דהגת, ותלית קטן, זה חגת נאי לחגת, זה תלית קטן, זה תלית גדול. אתה רואה שגם בעיניקה וגם בעיבור, הזכרנו מנטילת ידיים, יש לך עשר ספירות. אז כל מקום שהרב אומר, תשמע, עיבור זה נאי ועיניקה זה חגת, אתה צריך לדעת שהרב מדבר בעובעים, הוא אומר לך, תשמע, כל פרצוף כולל שלושה כלים, יש לך כלי חיצון, קוראים לזה עיבור כי הוא כלי חיצון, הוא נאי. כמובן בפרטות, יש לו עשר ספירות. אומר הרב, מה? בגלל שזה מוחין דקטנות, זה לא טעם מספיק? כנראה שרוצים לפרש שאין בזה חשש של אחיזה, כי אנחנו עושים רק רמז, צריך לקיים את הפשט שלא ראיתם אותו, לדבר על זה לכמן. זה נכון שיש בזה דעות. היית צריך להוציא את הציציות מבחוץ. אבל כבודו ספרדי לא צריך לדאוג.
לא, זה מקובל, יש מקום בזה.
כן.
זה על ספר
ש... טוב. יש ספרדים שרוצים למצוא הם בעיני אשכנזים. אז הם רוצים להוציא את הציציות. אבל כמובן...
אנחנו הולכים שמאלות, אז לא היה בעיה, רואים מכנסיים.
בדיוק.
אנחנו...
אנחנו נדבר על זה, כי זה לא פשוט למעשה. כשחוקרים מזה על פי קבלה, יש בזה דיוק הרי מתוך דברי הרב. כל המחלוקת נבעה בדעת המקובלים, האם דעת רבנו הרי שצריך להוציא. נראה זה את הלשונות האלה שהרב כותב, שאסור ללכת, מה הכוונה אסור? שזה מנהג של יוהרה, מי שהולך עם הטלית קטן, מעל הבגדים שרואים אותו.
זה מה
המפורש. אז יש בזה מחלוקת בעניין הזה, לא. יש בזה, מה כתוב עם הרן?
לשים על הרגל.
כן, אבל פה הרן מדבר על תלית קטן.
קטן, קטן
הרגל. כן, מה הרן כותב?
שאני טועה, לא אולי
אני טועה. כבודו יבדוק רגע. אין משנה ברורה. אז...
תספרו לי שאומר על הרגל.
שמם לא חלק על
זה. לא, הרב אומר שאותם המתייערים, אותם המתייערים, רבנו הרי, הוא כותב את העניין הזה על התלית. השאלה, האם הוא התכוון גם על הציצית? אז נראה, בעזרת השם שנגיע לסוגיה הזאת במקומה, נראה אם האם הכוונה הזאת היא שייכת גם על הציצית, גם על הציצית, וננסה להכריע בעניין הזה, כי אנחנו נוהגים הרי להכניס את הציציות בתוך הבגדים, ציציות של תלית קטן. אנחנו נוהגים לא לגלות אותה. אלא אם כן יש איזו סיבה חיצונית, משהו אחר.
מה, לא כזה, בדעת מרן צריך להבין מה הוא התכוון, האם הוא מתכוון לציצית קטן או תלית שזה לבחות?
זה לא פשוט.
היו נעמוך בדבר הזה.
נכון. טוב, אומר הרב שהמושג הזה שזה נמצא בתוך אימה בסוד העיבור לא היה, אלא בבחינת שש קצוות בלבד. תלת כלילן בתלת. ולא היו אז בו, לא בחינת ראש ולא בחינת זרועות. נכון שהוא היה בעיבור, כיוון שלא היה לו חבת וחגת, כמו שאמרנו, שבעיבור יש לו רק נאי. נכון שבפרטות יש לו ראש.
זה לא עובד, כמו תינוק לא עובד הראש ורגליים עוד לא הולכות.
בדיוק, כלום. אז אם כן, הנאי רק נמצאים פה בפועל, אז לכן זה ניכר שאין לו לא זרועות וגם אין לו ראש. אז אומר הרב, כנגד זה אל הגוף אחד פשוט בלבד, כנגד זה הוא הציצית קטן. כנגד מה? מפשט דברי הרב פה מה אתה למד? שציצית קטן זה כנגד העיבור, כנגד הנאי. אז אולי מהלשון הזאת אתה יכול להוכיח כבר שצריך לחסות את הציצית. למה? כי זה כנגד העיבור. אבל שוב, אנחנו יודעים שמסקנה שרבנו הרשש שציצית קטן הוא בחגת ונאי דחגת. אז כבר אתה רואה שחסרים לנו פרטים. אנחנו מיד הלכנו למסקנה וגילינו שרבנו הרשש הלכה למעשה אומר שהציצית קטן היא בחגת ונאי דחגת. וק דחגת. פה הרב בכלל אומר דברים אחרים. פה הרב אומר שהציצית קטן זה בסוד העיבור. לכן עושים ציצית קטן.
אבל בג' כלול בפלט, דווקא הנאי הוא
שהיה... תלוי באיזה סוגיה, אבל לפי הפשט שאנחנו אומרים... תלת כנילם בתלת למשל, נכון, הנאי הם בעצמם מתגלים, נכון, הנאי מתגלים. זאת אומרת, רואים רק את הנאי, אז זה נכון. אבל בידיעה, אנחנו יודעים שיש שם 10 ספירות, נכון? זאת אומרת, החגת בפנים והחבא, יש לו 10 ספירות לבלד הזה.
כן, אבל אתה יותר קטן כנגד הנאי, אמרו.
בדיוק, כנגד הנאי דאוב, אנחנו קוראים לזה ככה, כלי חיצון, נכון. אבל לדוגמה, אם אנחנו לומדים פשט שער הכוונות, היינו אומרים שכיוון שהרב אומר שהציצית קטן הוא כנגד העיבור, אז היינו חושבים שציצית קטן, זה כנגד מוחין דייבור, מוחין דנפש לדוגמה. אנחנו יודעים שההלכה למעשה זה נאי וחגת של חגת בכלל. טוב, אנחנו ננסה למצוא את זה לכמן, איך הרבנו הרשש הבין שהמוחין הציצית קטן זה מוחין דניקה בכלל. הרב אומר פה על ההתחלה שזה מוחין דייבור.
למה נאי זה תוך הבדן שלי?
נו, אז מה?
אז מה שהציצית שם בתוך הבדן שלי?
לא, אומר הרב, הציצית היא רומזת למוחין דייבור. יכול להיות שהרב בעצם בעומק של הדברים פה בינתיים הוא גילה לנו פרטי עד הוא מקווה לך על הנאי האלה. יכול להיות שמתכוון ענאי דחגת, אבל עדיין חסר הפרט הזה של החג דחגת. כמו שתמיד הרב אומר שהרב דורך בדרך כזאת שדבריו עשירים ממקום אחר. הוא שם בדרוש א' פרט אחד, דרוש ב' הוא מגלה עוד פרט. כך הדרכו של הרב. כן, מה כבודו אומר? ונכון ללובשו על המלבושים. לפחות תיזהר שיהיה לבוש תסיל בשעת התפילה. נו מצוין. רבנו הרב אומר בדיוק הפוך. מרן כותב, נכון, שילבש אותו על המלבושים. רבנו הרי כתב שאדם ששם את הציצית על המלבושים, זה יוהרה. כך אומר רבנו הרי. אלה הם מתייערים. אלא מה, יש פלפול באחרונים, רוצים לומר שרבנו...
אולי מלבוש הראשון. רבנו...
קודם כל יש תירוץ אחד, כדי לא לעשות סתירה, כי כביכול שרבנו הרי אמר שמה שמרן הזכיר נכון, זה מנהג של יוהרה. הכוונה שמרן התכוון על תלית גדול. פעם היו הולכים עם גלימה כזאת, כמו של. היו הולכים עם משל כזה, היה לו ארבע כנפות, היו שמים ציצית. אבל היום, שיש צלית מיוחדת לתפילה, ציצית קטן מרן לא דיבר. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רבנו הרי בכלל התכוון, המתייערים, זה אנשים שיש להם, כביכול, הם מחזיקים את עצמם שיודעים בקבלה, ואז הם רוצים להגיד שיש בזה טעם, על פי הקבלה, ללכת עם התלית קטן על הבגדים. על זה כעס עליו רבנו הרי אמר שהם סתם מתייערים, כי הם לא מבינים כלום בקבלה, אם הם טוענים שזה יש לזה טעם על פי הקבלה. אבל אותם אנשים שבתמימות, הם רוצים להראות שהם שייכים למחנה שומרי השם, והם הולכים עם תלית גדול, עם תלית קטן על הבגדים. טוב, זה משהו אחר, זה רבנו הרי לא אמר עליהם שהם מתייערים. ככה יש פלפול, יש צדדים, צדדי צדדים באחרונים. אבל זה אדרבה, זה רבנו הרי, אדרבה, זה מחזק תתמיע, שמרן כתב, נכון, לובשו על גבי הבגדים, ורבנו הרי כתב שזה יוהרה. צריך לומר, אבל יותר נראה שמדובר פה על תלית גדול.
גדול, לא, יש מחלוקת. יש הרבה דעות
בזה. ואנה מילה, עוד פעם, סליחה. מהם שהם מטילים תסיד והמלבוש שלובשים לצורך עצמם, אבל אנו שאין מכוונים בהם אלא לשם מצווה, אסור אפילו אינם נגרם, ואין להם אלי כשהציציות מגולים. אבל אם הם חוסים מותר. טוב, זה משהו אחר, זה נהיה לועג לרש, נכון?
כן, אבל במשך.
יש נוהגים לקשור שני, זה... רגע. אין אדם לובש תלית בתר בכנפות, אינו חייב בציצית. וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש תלית קטן כל היום, כדי שיזכור המצווה בכל רגע. ועל כן יש בו חמישה קשרים כנגד חמישה חמישה דרעי הרוקנב, שבכל שציפני יזכור, ונכון ללובשו על המלבושים.
לא, תלית קטן הוא לא.
כן, יפה, לפי הפשע זה חוזר על תלית קטן. נכון.
לפי מראה מישהו שם על תלית קטן על הבגד, לא יהיו
הרע. זה היה שמאלו.
בסדר. יפה מאוד, מצוין.
בזמן מרן היה כל שמאלות. מרן לבא שמאלות.
כן, היו הולכים עם נחמן.
אתה לא יכול לחלק את זה,
לא חלק. 500 שנה, לא יכולים... ל-100 שנה באו מטריפולי, כולם עם שמאלות. היו באו להיות המסתובבים, כולם לפועלות.
עד שכולם נהיו אשכנזים.
לפני 50 שנה.
מה קורה עם כל אלה שמכסים היום בזמן התפילה, בעיקר בחורף,
את התלית גדול?
את
התלית גדול? יש כאלה שמקפידים על זה, לא לחסות אותו, אבל... אין איזה מקור ברבנו הרי, שאם זה עושה פגם...
זה כאילו שלו עם שתי
תאיתות קטנות. נכון, זה...
אני ירדתי פעם אחד לאחד, הוא אומר, אני שאלתי את הרב שלי, הוא אומר שאין בעיה על פי הפשט.
כן, על פי הפשט בטוח אין בעיה, אבל... נכון, אבל על פי הקבלה יש כאלה רוצים לדייק שהתלית צריכה להיות חיצונית ביותר.
נכון.
נכון, נכון. נכון, יש כאלה שמדייקים בזה, אם כי שזה לא כל כך ברור בדברי הרב. ננסה למצוא את זה לכמן. אבל מה שהזכרנו מקודם בעניין דעת מרן, בעניין הזה של סימן כף דלת, בהלכות ציצית שמרן כותב, הפשטות של הדברים שם, כן, שמדובר פה בתלית קטן. כן, זה דוחק לומר שמדובר שם על תלית, על תלית גדול, ומרן כותב נכון על שואל גבי המלבושים. טוב, צריך לראות את העניין הזה. כל פעם מה שבטוח שרבנו הרי לא מסכים ללכת עם תלית קטן על הבגדים. כמו הכוונה האדם שרוצה לדקדק במנהגי הקבלה, מנהגי המקובלים, אנחנו נראה את זה מפורש לכמן.
מה
לעשות לך
לעובד
אשתך להכניס
בפנים?
לא על דעת מרן? כן, הוא דן בזה מצד גם כי עתיד שתורת ימיך שככה היה מנהג הספרדים, ומה שנאמר וריתם אותו זה מאיר על תלית גדול. ידוע, כן, כל הנימוקים האלה שם. אבל שוב, ברבנו הרי אין גילום מפורש בעניין הזה. הוא כתב תלית ויש כאלה עושים להתחכם ולומר שמה שרבנו הרי כתב שלא ללכת עם תלית גדול על הבגדים, דווקא על התלית הוא חוזר, אבל על הציציות עד רבה. לעת רבנו הרי שצריך להוסיף את הציציות. יכול להיות שזה הדיוק בדבריו. איזה שני כמה אנחנו נעור את הסוגיה הזאת, בלי נדר. אומר הרב, מה?
איפה הוא מדייק פה כזה דווקא, לא מסכים על תיק יותר, מאיזה מילים?
עוד פעם, סליחה.
מאיפה הוא מדייק ש...
שלא הולך עם תלית קטן על הבגדים? לא, עוד לא הגענו לזה, הרב כותב מפורש את זה. הוא אומר שמי שהולך עם תלית קטן על הבגדים, זה הרי זה יוערה. הרב כותב את זה לכמה מפורש. רק מה, שיש כאלה שרצו להגיד שחלק בין התלית לבין הציצית עצמה. אז בעזרת השם אנחנו נגיע לשם, איך אומרים, דיה לצרה בשעתה. בסדר. טוב, אומר הרב, שהציצית קטן היא בחינת מוחין דיבור. שאין מתעטפים בו לא את הראש, כנגד זה הוא הציצית הקטן, שאין מתעטפים בו לא את הראש ולא את הזרועות, אבל הציצית הגדול המעטף את הראש, הוא בחינת אור המקיף דזה, כשהגדיל ונעשו לו 10 ספירות גמורות, ונתפשטו ראשו וזרועותיו. ובפשטות, מה משמע מכאן? שתלית גדול זה מוחין דגדלות, כלומר, זה כלי פנימי בכלל. ואנחנו יודעים שתלית גדול, נכון שזה גדלות, אבל זה גדלות הקטנות. בסדר? כי פה הרב, הוא מדבר שהתפשטו זרועותיו וראשו, מדובר על גדלות אמיתי, לפעמים ראתה, משמע שזה גדלות אמיתי. אבל זה לא התא הליבה דלחתה, עדיין זה לא הלכה למעשה מוציאים מכאן. כרגע אנחנו יודעים דברי הרב. אז הוא אומר הרב, ולכן שיעור זה התלית הגדול של העטיפה, הוא כדי לחסות ראשו ורובו. כמו שכתוב בגמרא, בגמרא במנחות, מ"א, שצריך תלית גדול, השיעור של תלית גדול, זה כדי שיתכסה ראשו ורובו. זה השיעור של תלית גדול. והנה, זה התלית, איננו מגיע רק עד החזה, שהוא רובו של גוף האדם, עד החזה זה רובו של גוף האדם, כי שם מאחורי החזה דזה, איך עד החזה הוא רובו של גוף האדם? זה גם צריך שאלה שצריך לתת עליה עיון. איך עד החזה זה רובו של גוף האדם?
בלי הראש.
בלי הראש. אז בכלל לא יישאר רוב, אה?
לא, יש.
ראשו ורובו. אומר הרב, ראשו ורובו, עד החזה זה כבר נקרא רוב של גוף האדם, כי שם מאחורי החזה דזה יצאת נוקבה דידה, ואין שם בחינת תלית. איפה? מהנוקבה ואילך, כיוון שהיא מסתירה את הזה, אז לא ניכרת בחינת התלית דזה. לכן, שיעור התלית זה עד החזה. כל המצוות וההלכות ניתנו על כל סמך השורש שלהם בעולמות העליונים. מה שנמצא בעולמות העליונים זה מה שגורם השלכה על המצוות המעשיות בעולם הזה. אז כיוון שלאל, תלית שהיא עומדת למאור מקיף דזה, היא צריכה להתגלות בפרצוף הזה. פרצוף הזה הוא מגולה רק עד מקום החזה שלו. אבל ממקום החזה שלו ולמטה אתה לא רואה אותו, כי הנוקבה דזה נקבה תסוף וגבר. אז אם כן, לא ניכר את הבחינת המקיף של זה מהחזה ולמטה. לכן שיעור תלית עד החזה, ראשו ורובו. יפה מאוד. ואין שם בחינת תלית, וזהו הטעם שאנשים פטורות מן הציצית. וזהו הטעם שאנשים פטורות מן הציצית, ודלת הציציות יוצאים ממנו, ומקיפין את הנקבה אשר שם, מתחת החזה, כלומר, הנוקבה היא נמצאת מהחזה דזה או למטה, אז דלת הציציות יוצאים ממנו, ומקיפים את הנקבה אשר שם מתחת החזה, ולכן נקרא ציצית, לשון נקבה, ולא ציץ, לראות על שהם, מקיפין את הנקבה, איך כתוב בהזכר, ויקחני בציצית ראשי. ציצית, הכוונה, זה קבוצת שערות. גם הציציות, הם נראים כמו קבוצה של שערות, קבוצה של חוטים. זאת אומרת, כן, אבל למה זה לא נקרא ציצים, או ציץ? מהרב, זה רמז שזה הולך אל הנקבה. אחרי זה נקרא ציצית.
יש כאלה אומרים שאנחנו מקבלים אחרה רק מהציצית.
זה לא מהתלית.
הציץ.
בדיוק, כמציץ. כמציץ מן החרקים. בדיוק.
יש המחלוקת של קורח. לגלות כל האור.
נכון, נכון. וזה גם התיקון של הממשל רוח הקודש, לעלות ניצוץ של קורח.
אז עכשיו זאת אומרת, הציצית, מספיק שתגיע עד הטבור.
מעדין, כן.
ודאי אני
כבר... עד החזה אפילו. עד החזה.
קטן, לא צריך.
כן.
יש 572 גודלים.
פה יש חידוש יותר גדול, פה הרב מדבר על תלית גדול והוא אומר את השיעור הזה. כן, עד החזה כמה זה? כלום.
36 גדולים.
עמה וחצי.
36 גדולים,
74 סנטימטר. 24, 48. כן, אז
המה
וחצי, כמו שאמרנו. המה וחצי. המה זה 48 סנטימטר, ועוד 24 סנטימטר חצי המה, זה 72. נכון?
אפשר גם לעזור לשורה השישית?
מה כתוב שם?
אבל הציצית הגדול. המתעטף, המתעטף את הראש, מבחינת אור מקלטיזה שגיד נעשו לו 10 ספירות במורות.
כן.
מתי נעשו לו 10 ספירות
במורות? בגדלות כמובן.
אבל המתעטפים, בתחילה של ה... בתחילה של ה... לא נעשו לו 10 ספירות במורות.
יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, נפלא. אז זאת אומרת שזה יכול להיות להוכיח עד רבה שאנחנו בכלל נמצאים ביניקה, נכון? הלכה למעשה אנחנו עוד לא הגענו.
לפי הרשע ש...
אין בעיה, אין שאלה. לפי הרשע,
אין שאלה.
נכון, לפי פשט דברי הרע זה בעיה. זה בעיה, צריך להבין את זה, איך זה מסתדר. עוד לפני כן, כשלמדנו את ההקפות, הפתח עיניים שואל שאלה בדף ה' עמוד ב', שם ששון, של הספר על הסידור. אז הוא שואל בפתח עיניים דף ה', הוא אומר, הרי שאדם בא לבית הכנסת, הוא עוד לא התפלל עליו בכלל. מה הוא צריך לעשות הקפות? הוא אומר, הרב תעשה לשבע מקיפים לשכינה, ותכוון לקבל גם כן מהמקיף. בשלב מים הרב היה אומר, אחרי התפילה הייתי מבין, כי עושים את הזיווג של זמון, מתקנים אותם באצילות, ואז עושים שבעת מקיפים. טוב, צריך לעשות להם שמירה מן החיצונים. אבל עכשיו רק בא לבית הכנסת, רק עכשיו הוא התחיל להתפלל, הנקבה עדיין נמצאת בבריאה בכלל, עוד לא העלית בירורים, אפילו מהעשייה עוד לא העלית. אז אם כן, מה צורך המקיפים האלה שהאדם מסבב סביב בית הכנסת? זאת אומרת, השם אין ססון, תירוץ. הוא אומר, זה דומה למה שאנחנו לומדים פה עכשיו, לכאורה, מה צריך עכשיו להמשיך מוחין לגדות, הוא בכלל לא הבין איתנו כבה לבחינה הזאת של עולם האצילות. אפשר לתאר את זה פשטות, שהמוחין האלה שקשורים למצווה ציסית, הם לא קשורים למוחין של מצוות התפילה. כל מערכת יש לה את המוחין שלה. אז גם בבית הכנסת, יש את הנוקבה ששייכת למצוות בית הכנסת, אדם שנכנס לבית הכנסת מורה מקדש, אז הוא מכוון להקיף את הנוקבה הזאת, ויש את הנוקבה של התפילה. אבל הוא מתרץ תירוץ אחר בפתח העיניים, הוא אומר שכשם שצריך לעשות מקיפים לאחר התפילה, ככה צריך לעשות מקיפים קודם התפילה. קודם כל, לפני שאנחנו מתקנים את הנוקבה ומעלים אותה, אז אנחנו צריכים לעשות הכנה, לעשות שבעת מקיפים, וזה יהיה בשבילה גדר ביטחונית. כדי שלא יהיה בעיות אחר כך. ואחר כך, אחרי הזיווג שעושים עם זון, עם זה, אז מקיפים אותה שוב פעם מחדש, מקיפים יותר מעולים. ככה מחדש בית העיניים עליו השלום דפי עמוד בית. אז יכול להיות שגם המוחין האלה, מעין הכנה כזאת, אם אנחנו נקשור את זה עם המוחין של התפילה, אולי זה יוצא קצה בזה, אבל... ואמרנו שאפשר לתחת בפשטות, שזה מוחין מיוחדי.
מוחין נפרדים.
בדיוק, זה משהו אחר, יפה. בסדר גמור. אומר הרב, אז זהו, לכן זה נקרא ציצית, לשון נקבה, שורה מתחילה נקבה. אנחנו בדף ד' עמוד א', אמצע עמוד א', שורה מתחילה נקבה. לשון נקבה, ציצית, ולא ציץ. למה? להורות על שהם מקיפין את הנקבה. והנה, לסיבה זו, הצריכו הגאונים להתעטף עטיפת ישמעאלים. ומחזירים...
הציץ לא מקיף.
הציץ מה?
ישראל מקיף.
של כהן גדול. כן.
מקיפה. זה נקשר פה.
נכון.
בצורה כזאת.
בדיוק.
כמו התפילים.
כן, כן. הוא רוצה להגיד שהחוטים גם היו צריכים להיקרא ציץ, אבל קוראים להם ציצית לרמוז שהם הולכים אל הנקבה. הציציות. אז עכשיו הרב מבאר את זה. והנה לסיבה זו הצריכו הגאונים להתעטף עטיפת ישמעאלים. ומחזירים בית הציציות שבצד ימין אל צד שמאל. באופן שהתחברו שם בצד עצמו מאחוריו כל הדלת ציציות. אז כמו שאנחנו רגילים לעשות, שקודם כל אנחנו מעבירים שתי השמאליות אחורה ואחר כך...
מה הם אלה שעושים ככה? כמו ששה.
שעושים
ככה.
זה כן.
אנשים חשובים עושים ככה.
יש לזה מקור בספר כף החיים. הרב כף החיים כותב שככה היה מנהג של מקצת מקובלים בבית אל. היו נהגים לעשות ככה, כי אנחנו נלמד לכמן שיש עניין בעברה של הטלית לאחורה לעשות אותו בצורה של הקאה. כמה שממשיכים לשם ארבעה מוחין, אז הם היו עושים סימן לזה לארבעה מוחין, אז היו מקים. אבל צד ימין אין צורך לעשות. על פי הכוון מי שרוצה לעשות את ההקאות האלה, רק בצד שמאל יש עניין לעשות את זה. כי היא עומדת שם מאחורה בצד שמאל יותר.
אתה מעפיל כל הראש. נעלות את הפנים,
מעפים את הכל. אבל יש לזה מנהג בספר כף החיים, אנחנו לא נוהגים ככה. אנחנו נוהגים לעשות רגיל כמו בן איש חי, פשט. פעם אחת וחסל.
זה הראשה שאומרת.
מה? זה הראשה מה, לעשות בכמה הקאות? לא, אין דבר כזה ברשש. זה מנהג שהנהגו מקצת מקובלים בבית אל בתקופה מאוחרת אחרי הרשש. אבל אין ידיעה לנו איך היה עושה הרשש, אין ידיעה בזה. וזה לא מוסכם, לא כולם היו עושים ככה. לעשות כמה פעמים את ההקפה, את ההקעה הזאת, זה לא מוסכם בדברי האחרונים. הכפר חיים מעיד שיש מנהג כזה בבית אל. אבל גם מנהג בית אל ידוע שהמנהגים בבית המדרש הקדוש, בית המקובלים, בישיבת המקובלים בית אל, כמה פעמים יחלפו שם את המנהגים, כמה פעמים היה עניין של מחלוקת. כן, אז דבר שאי אפשר לקחת ממנו הלכה למעשה עד רבנו הרשע, שאין לנו ידיעה בזה. כל אחד שיעשה במנהגו. עשה לך רב, יסתלק מן הספק.
בית אל של
הרשע,
של
הפייסק,
זה אתה מתכוון? או בית אל
של הרשע, שבנו הרשע, בית אל בעיר העתיקה.
בעיר העתיקה.
ודאי, בעיר העתיקה. באופן שהתחברו שם בצד שמאל מאחורה, כל הדעת תיזו ותלויים מאחורה בצד שמאל, במקום התחלת בניין הנקבה מאחורי החזה. זה מה שאנחנו עושים היום, עטיפת ישמעאלים. אחר כך אנחנו משלשלים את הטלית על כל הגוף. גם רבנו סעדיה ז"ל, רב סעדיה גאון, כתב בפירושו שחיבר בלשון ערבית בפרשת בו עניין עטיפה זו. וטוב ונכון לעשות כך. ידוע שרבותינו הגאונים, כל המנהגים שלהם בערירי קודש, וגם דבריהם דברי קבלה, אז הרב מביא סמך אסמכת מהגאונים שהם היו מקובלים אמיתיים. רבנו ארי סומך עליהם את ידו בכמה מקומות, המנהגי הגאונים. לפחות הם היו שם בבבל, סמוך מאוד לא רחוק מרבותינו בעלי התלמוד, ככה שהמנהגים שלהם הם מבוססים טוב. וטוב ונכון לעשות כך, ולפחות יישאר מעוטף כך, כדי שיעור הליכה דלת אמות. כמה זה? 2-3 שניות. נכון? דלת אמות.
2 מטר.
כן. דלת אמות, 1.92 מטר. מספיק, הוא הולך 1.92 מטר, עבר השיעור של הילוך דלת אמות.
1.92 מטר.
עמה זה 48 סנטימטר. נכון? כפול 4, כמה זה?
1.92 מטר.
סלמת, כמו שאומרים. ואחר כך הסיר העיטוף מעל צווארו. וכך היה מנהגו של מוריזה. ולכן בהיות האדם שלא בשעת התפילה, בשער היום, אינו חייב בעיטוף ציצית הגדול. רק בציצית קטן, די לו. למה? כי שלא בשעת תפילה, אז עזה בתוך ביתו, שהיא עם הילאה. כשהאדם נמצא בתוך ביתו, אז זה רמז שזה נמצא בתוך אימא, כלומר הוא חוזר לבחינת עיבור. אימא נקראת בית, בית של בראשית, בית גדולה. בית. אימא נקראת בית, ועזה בתוך ביתו, ועומד בתוכה. כי שם ביתו, אמנה אחר שהגדילו שניהם, זון, ובא הוא לבית הכנסת, שהיא הנוקבה, ואת כנוסייה לכל, אז מתעטף בתלית גדול. מי מתעטף בתלית גדול?
משמע
גם במלחה? לא, מדובר על שחרי כמובן. עוד פעם, אמנם אחר שהגדילו שניהם זון, ובאו לבית הכנסת שהיא הנוקבה, ואת כנוסייה לכל, אז מתעטף בתלית גדול. למה? כי לפי הפשט כאן בדרוש א', הרב אומר, תשמע, תלית גדול זה אור המקיף. מתי צריך לעשות אור מקיף? אחרי שזו נגדילו, צריך לעשות להם הגנה מפני החיצונים. אז אומר הרב, אחר שיגדילו שניהם זון, ובאו לבית הכנסת, שיהיה נוקבה, בית כנוסייה לכל, אז מתעטף בתלית גדול. עכשיו, אם זה אם מדובר פה על האדם עצמו, שכתוב, בא הוא לבית הכנסת, על מי זה חוזר? לפי הפשט, משמעות הדברים שזה הבן אדם בא. מי בא לבית הכנסת? זבה לבית הכנסת, הבן אדם. אז שואל הרב מהיל אליהו, הוא אומר, אחר שהגדילו שניהם זון ובאו לבית הכנסת, איך הבן אדם בא לבית הכנסת וכבר הגדילו זון? זון נגדלים, רק מתי? בתפילת עמידה אנחנו רק עובדים להגדיל אותם. אז איך הרב אומר שזון הגדילו, שהבן אדם בא להתעטף בתלית, הוא עוד לא התחיל להתפלל אפילו. זה דומה לקושיה הקודמת, שהקשה פתח עיניים לגבי ההקפות, ו... מניח בצריך עיון, הרב מהיל אליהו. זאת אומרת, אומר הרב, מה העניין ההגדלה הזאת? יש לשון במשנת חסידים, מסכת ציצית, במשנת חסידים, יש שם לשון, שהוא לומד פה שהרב דורש את זה על זה בכלל. מה שכתוב פה, הוא בא הוא לבית הכנסת, שהיא הנוקבה בית כנוסיה, כלומר זה, הוא בא לבית הכנסת. כלומר, הוא מתחבר עם הנוקבה, ולכן הוא מתעטף בתלית גדול וממשיך לה את המוחין האלה. ואז זה מיישב יותר טוב את דברי הרב. אבל כל פנים, גם לפי הפשט, כמו שאמרנו, אפשר ליישב. אם אתה לומד שהרב מתכוון על האדם עצמו, ולומר שבא הוא לבית הכנסת, אפילו אחרי אתה יכול לומר שכבר מדובר על שזו נגדילו. מה הכוונה מגדילו? הוא ממשיך להם עכשיו את המוחין האלה של הציצית. וזה מוחין שלא שייכים להלכות תפילה. יש את המערכת של התפילה, שמתקנים את הנוקבה ומשיכים להם מוחין, ויש את המערכת של הציצית והתפילין. אז זה מה שעשינו לבעיה לגבי העניין הזה, על מי זה חזור בא לבית הכנסת. נמשיך עוד כמה שורות. אומר הרב, ואתה נבאר עניין דלת ציציות, איך מקיפין את הנוקבה כנל. עד עכשיו דרך אגב אנחנו למדנו בעניין הזה של להתעטף, הרי ידוע שרבנו הרי, אנחנו נלמד את זה גם לכמה, ובואו נזכיר פה בעניין הסוגיה הזאת, שהרב אומר להתעטף עטיפת ישמעאלים, בדרך כלל, שעושים עטיפת ישמעאלים, עושים לתלית גדול. תלית קטן, לא עושים, רוב העולם לא נוהגים לעשות עטיפת ישמעאלים, אפילו שרבנו הרי כן היה מתעטף, רבן איש חי, איש חי הביא את זה.
וכאן מברך גם, לא?
נכון.
כן,
מבקר לתלית גדולה. נכון. האמת ש... יש בפוסקים נתקן את העניין הזה של ברכת הציצית, יש מברכים בתלית קטן על מצווה ציצית. ואנחנו יודעים הרי שבתלמוד אין מקור לברכה כזאת, זה נוסח שהמציאו הראשונים. אין מושג כזה בגמרא להתעטף על מצווה ציצית. אין נוסח ברכה כזאת, יש נוסח להתעטף בציצית. ולכן רבנו הרי היה מתעטף גם בתלית קטן, היה מברך עליו להתעטף בציצית. לא היה מברך על מצווה ציצית. וכיוון שהוא מברך להתעטף, אז הוא היה מתעטף גם בתלית קטן, עטיפת ישמעאלים.
השמעאלים היו מחייבים את עצמם בציצית קטן. אולי כל בגד הם היו עושים מרובע, והם היו חייב ציצית.
יכול להיות.
והם חייבים את עצמם כמו הדורות האחרונים.
יכול להיות, צריך לראות את זה בפוסקים, באחרונים, מה שהרמה מביא, שיש כאלה מברכים על מצווה ציצית. אבל צריך לדעת, הנוסח הזה שנזכר בפוסקים על מצווה ציצית, הוא לא נזכר בתלמוד. אין דבר כזה בתלמוד. בתלמוד יש להתעטף. אז רבנו הרי שהוא היה מברך להתעטף על תלית קטן, כמה שהיה מתברך להתעטף בתלית קטן, אז הוא היה מעטף את ראשו בעטיפת ישמעאלים, גם כאילו הוא היה ממשיך ארבע חוטי ציצית, את הארבע ציצית הוא ממשיך, מכוון להמשיך אותם לנוקבה, ומוריד אותם רגיל, סתם ציצית קטן. אז זה לגבי העניין של להתעטף בציצית, אז לכן האדם שמברך להתעטף בציצית על תלית קטן, הוא צריך לעשות עטיפת ישמעאלים.
ויש חיים מביא שהיו מתעטפים עוד תלית דקה, שהיו שם אותה חוץ מהתלית קטן, עוד תלית דקה שהיו מתעטפים בני הגויים. הם מתעטפים בתוכם, והם מברכים עליה.
כדי להסתיר את הציצית.
ובכנסת הם מתעטפים
עוד. בסדר, אם זה בגד אחר, הוא יכול להתעטף איתו. יש כאלה שכיוון שהם לובשים את זה ביחד, אז הם מכוונים על התלית גדול לפתור את התלית קטן. בסדר, זה עוד עניין. אבל לגבי הציצית קטן, זה מה שרצו נבאר. אומר הרב, ואתה נבאר עניין דלת ציציות, איך מקיפין את הנקובה. דלת ציציות, איך הם מקיפין את הנקובה, כנן. והעניין הוא, כי אלו הדלת ציציות, הם יוצאים מן הצדיק העליון, הנקרא צדיק. ויסוד, כמו שאמר הכתוב, מכנף הארץ, זה מירות שמענו, צבי לצדיק. מסביר הרב את העניין, והעניין הוא כי כמו שמן הדעת העליון, שהוא בחינת הלשון, הלשון היא ממצעת בין שתי השפתיים. לכן זה דומה לבחינת יסוד עליון. דעת עליון זה הלשון, יוצא ממנו בחינת האבל, שהוא אור מקיף המלביש כנודע, כי מן היסוד התחתון יוצא האבל המקיף והמלביש, ויסוד דלת ציציות. הסוד הבחינה הזאת של האבל, זה סוד של דלת ציציות. אז גם פה נזכר העניין של דלת ציציות, שיש להם קשר ושייכות למה? לאבל של אור מקיף. כן, אז גם הציציות האלה עכשיו הם רוזים לאור מקיף,